אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם מרק סמרגון, שבא לספר לנו על סוליד. אהלן מרק, מה נשמע?
תודה שמארחים אותי. כל טוב, מה שלומך?
בסדר, פעם שעברה שבאנו לשבת, פעם שעברה שהיית בפודקאסט, דיברנו ארוכות על פיוז, שיותר שכבה תשתיתית, והיום אנחנו באים לספר בעצם על מוצר חדש שאתם פיתחתם, בשם סוליד. תספר לנו קצת רגע, מה, אנחנו נשים את זה רגע תוך רגע על המסך, אבל מה זה בעצם סוליד? מה הרעיון?
אז בעצם פיוז אפשר לומר שזה איזשהו מוצר שנוצר עבור עסקים. אני מקצר את הסיפור, זה באמת רשת שקיימת כבר 6 שנים, שאנחנו ככה בונים אותה bottom up. לאט לאט בונים עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, זה בוא נגיד פרויקט בין 6 שנים בקריפטו, זה די הרבה. מה שגילינו במהלך השנה האחרונה זה באמת החזון המקורי שלנו הוא כבר מזמן לא משהו שאנחנו עושים לבד, כלומר זה באמת הפך להיות החזון של כל התעשייה. לאט לאט התעשייה הזאת מתפתחת בכיוון הזה של פיתוח תשתיות בלוקצ'יין שהן שקופות למשתמש קצה, כלומר היוזר שמשתמש בבלוקצ'יינים היום, עד היום היה צריך להיות טכני והיה צריך להיות יחסית משקיע או מישהו שמבין מה הוא עושה, ולאט לאט אנחנו מתחילים להכין את הקרקע ולהביא יוזרים שאין להם שם את שם מושג שמדובר בתשתית בלוקצ'יין. הסוליד זה מוצר שנועד עבור לקוחות, כרגע הוא נועד עבור לקוחות שמחזיקים סטייבל קוינס, והוא נועד עבור לקוחות שיש להם סטייבל קוינס, שרוצים להמליץ על מוצרים ליוזרים שאין להם סטייבל קוינס. כלומר, זה באמת פעם ראשונה שאפשר עכשיו לעשות, לקבל שירותים בנקאיים ממוצר שאין מאחוריו בנק, אין מאחוריו איזשהו גוף מרושיין, אף אחד שם לא נוגע בכסף שלך ולא מסוגל להחרים לך את הכסף או דברים כאלה. אבל מצד שני, הוא לא מחייב אותך להיות טכני והוא לא מחייב אותך להיות משקיע. זה לא מוצר שמנסה לדחוף לך קריפטו בגרון, זה לא מוצר שמנסה ללמד אותך איך מאבטחים מפתח פרטי, ומה זה גז, ומה זה ברידג', מה זה גשר, אלא מנסים לעשות מה שנקרא אבסטרקציה של כל הדבר הזה, שזה אומר בגדול לתת ליוזרים רגילים של Web2, את החוויה של Web2 שהם מכירים, כאשר מאחורי הקלעים התשתית היא לגמרי מבוססת בלוקצ'יין ו-100% מבוזרת. כלומר, אנחנו בשום שלב לא מסוגלים לעצור את זה, או להחרים כסף, או לשחזר לך את התיק, ומן הסתם נכנסים פה לכל מיני בעיות, אבל בגדול סוליד זה מוצר שנועד לפתור את הבעיות האלה.
זאת אומרת, בסוף כשאני מסתכל, אם עידני יעשה רגע פן עם המצלמה, למסך שיש לנו כאן בחדר, אם אני מסתכל בעצם על סוליד, מבחינתי מה שאני רואה, זה אני רואה בעצם סוג של ארנק שנראה קצת כמו ביט, או כזה סוג של חשבון בנק כזה, ובעצם אני יכול להפקיד שם סטייבל קוינים, אני אפילו אקבל שם תשואה, אבל אתה אומר, שמה ניר, אני לא מחזיק את הכסף, זה לא ריכוזי, הדבר הזה מבוזר, איך הדבר הזה בעצם עובד?
אז בעצם אתה יכול להפקיד דולרים, בין אם זה בקריפטו, להפקיד USDC, להפקיד USDT, למי שיש, למי שאין סטייבלים, הוא יכול להפקיד כסף מהחשבון בנק שלו, להפקיד דולרים מהכרטיס אשראי, כלומר יש באמת כל האופציות המגוונות. אחרי שאתה מפקיד כסף לתוך הדבר הזה, אנחנו עוד מעט נדבר על איך זה עובד בדיוק, אבל אתה מקבל כרגע משהו באזור ה-10-11% תשואה, זה עולה ויורד, אבל אחד הסיבות שקראנו לזה סוליד, כי זיהינו צורך שלא ממש קיים לו מענה בשוק, של הרבה מאוד אנשים, אני חושב שזה לא חדשות, מחפשים לקבל תשואה מהבנק שלהם, אנחנו מחפשים להנגיש את התשואה הזאת, אבל מבחינתנו להנגיש, זה לאו דווקא לתת לאנשים את התשואה הכי גבוהה שהם יכולים לקבל, כי בקריפטו זה יכול להיות לפעמים תשואה מאוד מאוד גבוהה, תשואה מאוד מסוכנת, אנחנו רוצים גם לתת תשואה שהיא סולידית, כלומר שהיא לא מסוכנת, כלומר אנחנו רוצים לפזר סיכונים, וגם אנחנו רוצים לתת תשואה קבועה, יציבה, כלומר משהו שהוא לא יהיה תנודתי.
10% בשנה זה לא מעט.
כן, אז קודם כל 10% זה הרבה מאוד, אבל יש הרבה מאוד מקומות בעולם הקריפטו שנותנים לך 50% תשואה, אבל זה לכמה ימים. לנסות להבין מה הסיכונים שם, זה גם דורש איזושהי רמה מאוד גבוהה טכנית, אנחנו מנסים להנגיש את זה ללקוח, ולעשות בשבילו את כל האוטומציה, כי בשביל לקבל תשואה גבוהה בקריפטו, אתה צריך לעבוד בזה. זה משהו שדורש גם הרבה מאוד, בוא נגיד, הרבה מאוד capital. כלומר, אתה צריך אם יש לך $10, כנראה שזה לא יהיה משתלם לעשות את כל הפעולות שצריך בשביל לקבל על זה תשואה יציבה, אבל לא בסוליד. סוליד אין מינימום. אפשר לחשוב עלינו כמיין שכבה בין מקורות שנותנים תשואה בקריפטו לבין המשתמש קצה, ואנחנו עושים את הריבלנסינג, ואנחנו עושים את ה... לפעמים יש פרוטוקולים שהם יותר מסוכנים, אז אנחנו יודעים לנהל את זה בצורה אקטיבית. מה שאנחנו לא יודעים לעשות, זה אנחנו לא יודעים לגעת בכסף שלך במקומך. כלומר, הכסף שמופקד לתוך הפול הזה, בסופו של דבר, אנחנו רק מנהלים את האסטרטגיות, אנחנו לאו דווקא מסוגלים לגעת בכסף.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, אחד מהדברים הנחמדים בסוליד זה שיש בגב שזה כרטיס אשראי.
כן. אז אנחנו חשבנו שכרטיס אשראי, קודם כל כרטיסי אשראי מאוד פופולריים בעולם הקריפטו היום, יוצא כל יום כרטיס חדש, אני חושב שוויזה ומאסטרקארד דוחפים את זה נורא חזק.
שהחוויה היא בעצם, זאת אומרת, יש לי את החשבון שלי בסוליד, יש לי את הכרטיס בגוגל פיי שלי, אני פשוט מגיע לחנות, קונה לי כל הזירו ב-12 שקל, סתם, מצמיד את הטלפון, ובגב סוליד ימכור לי את המטבעות, וידאג לזה שיבואו שקלים למרצ'נט.
כן, זה לא שסוליד ימכרו את המטבעות, אתה, מה שאתה עושה בעצם זה מנפיק כרטיס, מפקיד עליו את הכסף שלך בעצמך, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה במקומך. זה ארנק שמנוהל באמצעות סטרייפ, סטרייפ זה חברה זה אחד השחקנים הכי גדולים בעולם התשלומים, אולי הכי גדול.
כן.
עושים סליקה של טריליון דולר בשנה, והם נכנסו חזק מאוד לעולם הקריפטו. הכרטיס כרגע הוא בשבילם איזושהי, כרטיס מבוסס קריפטו, בשבילם איזושהי דרך להתפשט מעבר לארצות הברית, כי הם שחקן מאוד גדול בארצות הברית, מאוד דומיננטי, אבל הם רוצים גם לחשוב איך אנחנו משתלטים על שאר העולם, אז הם נכנסו מאוד חזק לקריפטו, ואני חושב שקריפטו זה האסטרטגיית התפשטות שלהם מחוץ לארצות הברית. אנחנו משתמשים בסטרייפ, או חברה שהם קנו ברידג' בשביל להנפיק את הכרטיסים האלה, שהם עובדים מאוד פשוט. הכרטיסים האלה מחזיקים, כל פעם שאתה עובר איזשהו תהליך זיהוי מולם, שהוא מאוד מאוד קצר, אתה רק מעלה את תעודת זהות שלך, זה כל מה שצריך למלא. הם רק רוצים לדעת איפה אתה גר, לדעת שאתה בן אדם אמיתי. אתה מפקיד אחרי זה, הם נותנים אחרי איזושהי כתובת, אתה מפקיד כסף לכתובת הזאת, זהו, מאותו רגע אתה מבזבז כסף דרך הכרטיס, כאילו זה כרטיס אשראי שהונפק לך בבנק הפועלים. היופי בדבר הזה זה שיש פה איזושהי רמה מסוימת של חוקיות, כי אנחנו כבר עושים פעולות דרך מרצ'נטים, עם כל הניירת, עם מע"מ, חשבוניות, כל הדברים האלה זמינים לרגולטור, הם יודעים בוודאות, שזה לא...
אבל בעצם, איך הכרטיס אשראי משתמש ביתרה שלך בסוליד?
מאוד פשוט, הכרטיס אשראי הזה יודע לקבל סטייבל קוין בתור אמצעי תשלום. כלומר, כל עוד יש בלנס חיובי בכרטיס, בסטייבלים, הכרטיס יעבוד. מאותו רגע אתה אפילו לא צריך כרטיס פיזי, אתה פשוט מוסיף את זה לאפל פיי או לגוגל פיי, ואתה עושה את כל התשלומים שלך דרך הכרטיס אשראי הזה.
זאת אומרת, בפעם הראשונה, לא יודע, בפעם הראשונה, יש לנו גם את רדוט פיי, יש לנו גם סייפר, יש לנו עוד כל מיני, אבל באופן עקרוני, זה אני ממש משלם בקריפטו במקולת, כאילו משלם בביטקוין במקולת, כן. החזון מתגשם.
אז בוא נעשה רגע סדר, רדוט פיי זה חברה מהונג קונג שמחזיקה את כל הכספים בקסטודי, זה לא, נכון. לא בדיוק מה שאנחנו מציעים.
נכון.
אנחנו לא מציעים כרטיס אשראי סיני, אנחנו מציעים כרטיס אשראי שמונפק בבנק בארצות הברית.
כן.
מאוד חשוב לציין שרדוט פיי לא עובד בארצות הברית ברוב המקרים, ורדוט פיי הוא גם לא נן קסטודיאל, כלומר רדוט פיי בסוף זה חברה מרושיינת בהונג קונג שמחזיקה את כל הכסף אצלה. זה לא בדיוק מה שאנחנו מציעים. אנחנו מציעים כרטיס אשראי שנקרא קריפטו קארד, שבעצם מגובה על ידי סטייבלים שאתה מפקיד, לתוך כתובת שנמצאת על בלוקצ'יין, זה לא נמצא אצל סטרייפ. אנחנו נותנים גם 3% קשבק, שזה משהו שהם לא נותנים. 3% קשבק על כל תשלום. יש איזושהי תקרה מסוימת כמובן, כאילו זה הגיוני, אבל המטרה היא לקחת בעצם, איך שאני רואה את זה, כרטיס אשראי זה לא מוצר בפני עצמו, זה פיצ'ר. אני לא רוצה לבנות את כל סוליד סביב הכרטיס אשראי, כי לדעתי כרטיס אשראי זה טוב אחרי שהפקדת כסף לסוליד ואתה מרוויח 12%. בלי החלק של ה-12% תשואה, כרטיס אשראי הוא לא מעניין. היופי פה, בסוליד זה שאני לא רק מקבל תשואה שהיא פי 3, פי 4 יותר גבוהה מה שאני מקבל בבנק, אני גם יכול לבזבז את הכסף בזמן שהוא צובר לי תשואה. זה פיצ'ר שלא קיים כל כך בעולם הקריפטו, זה לא מאוד נפוץ. לעשות כסף בזמן שאני מרוויח עליו 10% תשואה, זה דעתי שוס לא נורמלי, ולעשות את זה בצורה כזאת שהיא זמינה לי לא רק במדינות שבהם סטרייפ פועלת, סטרייפ נגיד לא פועלת בישראל. לצערי, הכרטיס ייקח לו זמן עד שהוא יגיע לישראל, אבל אני רואה המון פוטנציאל בלהשיק את סוליד גם בארץ, זה יבוא, אני מקווה, בחודשים הקרובים. כרגע, באמצעות השיטה הזאת של כרטיס מבוסס קריפטו, אנחנו מסוגלים לשרת לקוחות בדרום אמריקה, כמעט כל דרום אמריקה מחוסה, צפון אמריקה וגם אפריקה. אז למרות שאין את זה פה בישראל, ואני מאוד מקווה שזה יגיע לישראל ולאירופה ב-Q1, השיטה הזאת של קריפטו-בקט קארד, או בכלל קריפטו-ריילס, תשתית קריפטו, פתאום פותחת את כל העולם הפיננסי, שעד היום מאוד מאוד מוגבל. כלומר, אם תסתכלו על רובין הוד, וגם חברות שיש להם כרטיסי אשראי, הם חברות מאוד רגולייטד, מאוד מקומיות. רובין הוד, נגיד, לא זמין כמעט מחוץ לארצות הברית. אז אנחנו רצינו לבנות רובין הוד, שהוא לא רק עבור אמריקאים. והיכולת הזאת של לחבר לכרטיס קשבק בקריפטו, לדעתי זה סלינג פוינט מאוד חזק, שהופך את כרטיסי קריפטו למאוד אטרקטיביים לעומת כרטיסים לא מבוססי קריפטו, שכמעט לא נותנים לך שום קשבק.
אוקיי, עכשיו תסביר לי שנייה, אמרת שיש לנו כאן תשואה של בסביבות ה-10%, מאיפה בעצם מגיעה התשואה הזאת? בוא, אני אתן לך, אני רוצה יותר אפילו למקד. אנחנו מקליטים עכשיו, 9 לדצמבר בעצם, אנחנו מקליטים ב-9 לדצמבר, בתחילת אוקטובר ביטקוין היה $126,000, ומאז ביטקוין ירד 30% ומשהו, היום הוא 90% ומשהו, שווקי הקריפטו באופן כללי ירדו, אחוזים דומים, חלקם הרבה יותר, חלקם הרבה פחות, איך אז אתם מבטיחים בעצם תשואה בכזאת אווירה?
אז קודם כל, התשואה שלנו, היא לא מגיעה מאיזשהם מקורות שהם תלויי מחיר הביטקוין.
אוקיי.
יותר מזה, כרגע, חוץ מדולר, האפליקציה של סוליד לא תומכת בשום נכס אחר. זה הולך להשתנות, אנחנו רוצים לתמוך בביטקוין, באיתרים, בכל האסטים, אבל רצינו לבנות משהו שהוא דומה לבנק דיגיטלי, ורצינו לכוון לקהל יד מאוד רחב, שלא רק משקיעים, גם אנשים שרוצים לחסוך. ובגדול, לדעתנו, יש ביקוש מאוד גדול בעולם לדולרים, הרבה יותר גדול מהביקוש לביטקוין.
אז מאיפה מגיע התשואה בעצם?
דולר בגדול זה, בוא נגיד, הרגל, דולר דיגיטלי זה הרגל בדלת, מה שנקרא, לפני שאתה מכניס יוזרים לקריפטו. אתה קודם צריך שיהיה להם דולרים. רוב הסיכויים שיהיה להם הרבה יותר קל לקנות ביטקוין וקריפטו בדולרים, מאשר במטבע המקומי איפשהו באפריקה. אז זה דבר ראשון, כלומר, זה הגישה, לבנות משהו סולידי, שהוא לאו דווקא מיועד למשקי ביטקוין. חוץ מזה, יש הרבה מאוד מקורות תשואה בעולם הקריפטו, במיוחד בסייקל הנוכחי, במיוחד ב3-4 שנים האחרונות, מאז הקרש של FTX, מאז הסייקל הקודם, שאני חושב שקצת החתים סטייבל קוינים, הסטייבל קוינים חזרו בענק, חזרה לעולמנו, יש את הג'יניוס אקט בארצות הברית, שעשה נורמליזציה של סטייבלים מבחינה רגולטורית, הסטייבלים פתאום הם לא משהו שיידי ו-unregulated, זה משהו שיש תמיכה מאוד רחבה של בנקים והרגולטורים בארצות הברית. וסביב הדבר הזה הקימו הרבה מאוד חברות והרבה מאוד תשתית שמוסדים בעצם יכולים לקבל ולהציע תשואה על גבי בלוקצ'יינים באמצעות סטייבל קוינים.
זאת אומרת, אז מאיפה באה הצורה שלכם?
אם אפשר לשאול. כן, אז אפשר להגיד, יש 3-4 מקורות, בוא נגיד, יש 3-4 קבוצות כאלה של מקורות צורה, שאפשר לשים את כל המוצרים האלה בקטגוריות. אז קטגוריה אחת זה צורה שמקורה ב-Treasury Bills, כלומר, צורה שבאה בעצם מהבנק המרכזי של ארצות הברית, שהיום זה עומד על אזור 4%, אז היום הבנק המרכזי של ארצות הברית, אני יכול להפקיד אצלו כסף, ולקבל צורה על ידי זה שאני קונה טרז'רי ביל, מחזיק בעצם אג"חים אמריקאים, והם נותנים לי 4% צורה. מקור הצורה הזה לא היה קיים עד לפני 4 שנים, משהו כזה.
כן.
שוב פעם, רגולציה וביקוש מוסדי, יצאו, והרבה השקעות בתחום, יצאו באמת הרבה מאוד גופים שנותנים את הצורה הזאת, שהם מאוד מאוד regulated, אז היום אני יכול לתת דוגמה את אתנה, אתנה זה שחקן מאוד גדול, עם מיליארדים של הפקדות, אני בעצם יכול להשתמש באתנה בעצמי כמשתמש קצה, בשביל זה אני צריך מטמאסק, אני צריך לדעת מה זה סטייבל קוין, אנחנו אפשר להגיד שכבה בין המשתמש קצה ואתנה. אז אתנה זה דוגמה למקור לצורה אחד. דוגמה נוספת, אז אמרנו יש קטגוריות, קטגוריה ראשונה זה Treasury Bills, קטגוריה שנייה זה הלוואות, אז זה מאוד נפוץ בעולם הבנקאות, שאתה נותן לי דולר, אני מלווה אותו למישהו אחר, המישהו אחר הזה מביא לי צורה, וככה אני בעצם מקבל צורה שמקורה בהלוואות, מאוד מאוד מסוכן, אבל מן הסתם בנקים עושים את זה, אבל זה עוד מקור שגם עבר הרבה מאוד הסדרה, מקור של צורה זה הלוואות, מקור נוסף של צורה זה אסטרטגיות מסחר שהן דלטה ניוטרל, כלומר, זה משהו שבתי מסחר מתמחים בו, ואין לזה שום קשר לתנודתיות של המחיר של הביטקוין, זה לא משנה אם השוק למעלה או השוק למטה, Treasury Bills ו-Lending ו-Delta Neutral Strategies תמיד מייצרים תשואה. זה לא משנה כל כך מה המחיר של הביטקוין, ההפך, לפעמים בתקופות שהוא גם יורד, אז אפשר להשיג תשואות יותר טובות, וגם זה הגיוני, אם הביטקוין עולה, אז הגיוני שיהיה פחות ביקוש לסטייבלים, ואז הצועה שלהם תרד, ואם הביטקוין יורד, אז יש יותר ביקוש לסטייבלים, והצועה שלהם עולה. אז יש פה איזשהו משחק, שהוא דווקא מעניין, במיוחד בתקופה האחרונה, שדווקא הצועות שלנו עלו, עם זה שהביטקוין ירד. המטרה שלנו היא מאוד פשוטה, היא לא לשים את כל הביצים בסל אחד, לקחת את הדולר שלך, שאתה מפקיד לתוך סוליד, ולפזר אותו על פני כמה מקורות צועה, לא קורלטיביים, כלומר, לא היינו צריכים, לא היינו רוצים חשיפה רק לאתנה, ולא היינו רוצים חשיפה רק לפנדל, ואני יכול לדבר על עוד ועוד ועוד על מקורות תשואה כאלה. לדעתנו גם, אם אחד מהם נפרץ, או חס וחלילה קורית איזושהי בעיה, אין לנו בשום זמן נתון יותר מ5-10% חשיפה לכל פרוטוקול, או לכל רשת. כלומר, אנחנו שמים כסף, את כל הכסף, אנחנו לא שמים את כל הכסף באיזשהו פול אחד, מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא עושים את זה ידנית, הכל מבוצע דרך חוזים, בשום שלב אנחנו לא נוגעים בכסף, כלומר אנחנו רק מנהלים את האסטרטגיה, וכל הכסף איפה הוא יושב, מאוד שקוף למשתמש.
זאת אומרת שמה שאתה מתאר כאן, אתה אומר, תשמע, אם בעולם הבנקאות המסורתי, מה שהייתי צריך לעשות בתור בנק, זה לאסוף מכולם את הכסף, ואז להשקיע אותו, להעביר אותו וכן הלאה, מה שאתה אומר, אתה אומר, תשמע, אני עשיתי, יצרתי שירות, והשירות הזה הוא בעצם לוקח עבורך, בלי שאני נוגע בו, הוא לוקח עבורך, מחלק עבורך את הכסף, אבל אני לא יכול לגעת בכסף, זאת אומרת, אני לא יכול לגנוב את הקופה בשום צורה, בגלל שהכסף הוא נמצא אצלך ואתה שולט בו. ותכף אני אגיד לך לעניין המפתחות איך שולטים, אבל לצורך העניין אתה אומר בעצם, יצרתי שירות שהוא דומה, לאופן שבו מנהלים השקעות, אבל להבדיל, אני לא יכול לגעת בכסף.
כן, מאוד חשוב להגיד שאנחנו לא המצאנו את הגלגל, אנחנו, הפוקוס שלנו זה לעשות vertical integration, כלומר אנחנו לוקחים תשתיות קיימות, חוזים קיימים שכבר מאבטחים מיליארדים, שיש להם כבר טק רקורד, וכבר מספיק עשו להם מה שנקרא ניסוי באש או בטל טסטינג, אנחנו לוקחים מה שמצליח ומוכיח את עצמו ועובד, ומנגישים אותו למשתמש קצה ועושים vertical integration. הקונספט שאנחנו משתמשים בו נקרא וולט. זה בעצם, אפשר לקרוא זה כספת.
וולט כספת.
כן, כספת. כשאתה מפקיד, כל 100 דולר שאתה מפקיד לתוך סוליד, אתה בעצם שם אותו בתוך כספת, שהכסף שלך יושב עם עוד משתמשים. כן. בתמורה להפקדה, אתה מקבל איזושהי קבלה. הקבלה הזאת היא פשוט, היא הנתח שלך, זה איזשהו נכס שמייצג את הנתח שלך בכספת. מאותו רגע והלאה, עם הקבלה הזאת, אתה יכול לבוא ולקבל את הכסף חזרה, no questions asked. כלומר, כל בן אדם שבא עם, עם הטוקן הזה, receipt token, זה טוקן של קבלה, שאיתו אני יכול אחרי זה לבדות את הכספים שהפקדתי, פלוס הריבית שצברתי. היופי בארכיטקטורה הזאת זה שככה אפשר לרכז את כל הכסף במקום אחד, כל הכסף של כל המפקידים, לרכז אותו במקום אחד ולנהל אותו במרוכז. למה זה חשוב? כי כל הפעולות הקטנות האלה עולות כסף. בן אדם שמנסה לעשות את העבודה הזאת של להפקיד את הכספים שלו ל-5, 6, 7, 8 פרוטוקולים שונים על רשתות שונות, גם יצטרך לעשות הרבה תפעול ידני, גם לשלם הרבה עמלות, וזה מן הסתם משהו שמאוד קשה לעשות לאוטומציה. אז הקונספט של כספת זה בדיוק זה, לעשות לזה אוטומציה. גם לעשות לזה אוטומציה, גם להבטח את זה, גם לדאוג לזה שאני לא אוכל לגנוב את הכסף. יש פה הרבה מאוד שכבות של הבטחה, זה משהו מאוד מאוד מקובל בתעשייה, ואני חושב שזה העתיד של, של טוקניזציה, ובכלל העתיד של שירותים בנקאיים, הוא באמת עובר דרך כאלה on-chain vaults. למה? כי הם מביאים רמה של שקיפות, אני רואה מי מנהל את הכסף, למי יש הרשאות, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר מוצרים שבנויים ככה.
כאילו, אתה יודע, אני חושב על זה ש... אתה יודע, אם אני הולך בחזרה, אני רוצה רגע, תכף אני רוצה להגיע איתך לכל הנושא של ההבטחה הישנה של עולם הביטקוין והקריפטו, וכל האזורים של חתימות וכן הלאה, אבל דקה לפני זה אני רוצה אולי לשאול, אתה יודע, אני חושב על זה שכשיש לנו בעצם בנק ברזרבה חלקית, אולי הסיפור הזה של בנק ברזרבה חלקית הוא פשוט בעיה טכנולוגית, כי בגלל שלא יכולנו לנהל את הכסף מבלי פיזית לגעת בו, אז בנקים היו לוקחים, אוספים מכולם את הכסף, ואז מלווים אותו לאנשים אחרים, ואז בעצם היית צריך לשים עליהם הרבה 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 שכבות של פיקוח, כדי לוודא שהם לא גונבים את הקופה, ובעצם אתה אומר, תשמע, הטכנולוגיה החדשה, מה שהיא מאפשרת, היא מאפשרת לשים כאן איזושהי שכבה טכנולוגית שלא מאפשרת לי בעצם לגנוב את הקופה מצד אחד, אבל מצד שני כן מאפשרת לי לייצר איזשהו סוג של ניהול של הכסף. כן.
בוא רגע נוציא את החלק הטכני מהמשוואה, רק נדבר על הצד היותר עסקי, היותר... כן. היותר... בוא נגיד...
מהותי.
היותר מהותי, כן. אנחנו, בגדול, הסיבה שבנק... מבוסס בלוקצ'יין נותן לך יותר תשואה מאשר בנק לא מבוסס בלוקצ'יין, זה בגלל ההוזלה בעלויות והשקיפות. כלומר, בנק שמבוסס בלוקצ'יין, אפשר לראות בדיוק מה קורה לו מתחת למכסה מנוע, קשה להסתתר, וקשה לראות, אפשר לראות בדיוק כמה הוא עושה, וזה עמלות הוא עושה, ובאמת רמת השקיפות פה היא מאוד משמעותית. אז במובן הזה, אנחנו יודעים לוודא שמה שאנחנו טוענים הוא נכון. מצד שני, אנחנו גם לוקים ומוזילים, כלומר, במקום, לא יודע, אלפי אנשים שיתפעלו את הבנק, אנחנו כבר רואים את המוצרים הראשונים בתחום, אבי נגיד, אבי זה אחד מהפרוטוקול הלוואות הכי, זה הפרוטוקול הלוואות הכי גדול היום בעולם הקריפטו, הוא לא היחידי, אבל הוא בהחלט המלך, אפשר להגיד, של הפרוטוקולים. יש שם, לא טועה, משהו בין 20 ל-30 מיליארד דולר הפקדות, שזה יותר מרבולוט. חברה שהיא גם בנק דיגיטלי, אבל היא הרבה יותר גדולה מבחינת כמות עובדים. אז איפה אנחנו בוודאות מצליחים לנצח את הבנקות המסורתית? זה בשקיפות וביעילות של התשתיות. זה לא אומר שכל הבנקים פתאום יהפכו להיות מבוזרים, אבל זה פתאום מכניס... הרבה מאוד שירותים פיננסיים, שלא היה להם התכנות פשוט, לא היה הגיוני לדמיין אותם, לא במקומות חדשים בעולם, ולא במקומות שאין בהם תשתיות. אני חושב שתשתיות קריפטו הם משהו מאוד מאוד מתבקש, וסוליד, כנראה זה איזשהו ניצן ראשון, אנחנו רואים פוש מאוד מאוד חזק, לכיוון שירותים פיננסיים למשתמשי קצה, שאין להם שום קשר לקריפטו. כלומר, זה כבר לא, בוא תקנה את הטוקן שלי, אלא זה יותר, בוא תקבל עכשיו קופון הנחה מהבעל מקולת ותתחיל להשתמש באיזשהו אמצעי תשלום חדש.
אוקיי, אז נגעת עכשיו באמת באיזושהי נקודה שאני רוצה להיכנס לתוכה. אוקיי, אז אני יודע שכשאני מחזיק את הארנק שלי, בין אם זה אלקטרום בביטקוין ובין אם זה מטאמאסק, אז אני בעצם צריך, קודם כל אני צריך לשמור על המפתחות שלי, אני צריך לגבות את הסיד שלי, אני צריך לעשות סדרה ארוכה של פעולות, כדי שלא יגנבו לי בעצם את הכספים.
כן.
אבל אתה אומר, תשמע, אנחנו השתדרגנו, איך נראה השדרוג הזה?
בוא נדבר עכשיו, בוא נלך לצד הטכני. אז דבר ראשון, אנחנו עושים פה הרבה אבסטרקציה, חלק מזה...
אז אתה תהיה חייב להסביר למה הכוונה עושים אבסטרקציה.
כן, אז המטרה היא לקחת את הצורה שבה משתמשים בבלוקצ'יין ולשנות את זה, ככה שהרבה מהדברים ש...
הרבה מהתפקודים בעצם שהיינו אמורים לעשות.
מהטרמינולוגיה ומהחוויית משתמש, הרבה מזה אנחנו פשוט לא צריכים.
זאת אומרת, למשל, כל הסיפור של גז פיז, מה שאנחנו מכירים, עמלות וכן הלאה, זה משהו שהמשתמש לא אמור להתעכל בו עכשיו.
כן, אז יש כמה נקודות קשל, נראה לי, מאוד גדולות. נקודת קשל הכי גדולה זה כשמישהו יוצר ארנק. כשמישהו יוצר ארנק, אנחנו פתאום מבקשים ממנו להשתמש במינימום, הוא יצטרך להוציא עכשיו דף ולהתחיל לרשום 12 מילים. במקסימום הוא הולך עכשיו לקנות hardware wallet, הוא הולך לקנות ארנק חומרה, ובאמצע יש הרבה מאוד, בערך 100 מיליון יוזרים שמתקינים גם ארנקי בראוזר, ארנקי דפדפן. עכשיו אני לא נכנס כרגע, כאילו ארנק חומרה, למה זה טוב ולמי זה טוב, זה לא מעניין, אנחנו יודעים שזה לא עתיד. העתיד הוא לא ארנקי חומרה, והעתיד הוא לא...
זה קצת קשה.
כן, אנחנו לא הולכים לשכנע... את העולם, לקנות ארנקי חומרה, או להתקין browser extensions, זה עבר, זה לא עתיד. המוצרים האלה שהגיעו לכמה עשות מיליונים של משתמשים, לדעתי הגיעו לתקרת זכוכית שלהם, לא הולך להיות הרבה adoption מעבר למה שאנחנו רואים היום. מה שכן הולך להיות, זה ארנקים רגילים, שפשוט מסתירים את הפריקשן הזה מתחת לפני השטח. איך אנחנו עושים את זה בסוליד ספציפית? אנחנו משתמשים בפסקי, אנחנו משתמשים בטביעת אצבע שלך, או בנתונים הביומטריים שלך, בתור הפרייבט קי שלך. עכשיו, אני מאוד מפשט, אבל בגדול הרעיון הוא, שכל מה שאתה צריך בשביל לגשת לארנק שלך, זה את הטביעת אצבע שלך. אתה לא צריך לזכור 12 מילים.
שמה שאנחנו...
שזה נראה לי משהו שכולם יכולים להסכים, הרבה יותר פשוט מארנק חומרה, או תוסף לדפדפן. אפשר לדבר על הטרייד-אופים, מן הסתם יש טרייד-אופים, אבל בזה מוביל אותי אולי לחלק השני, שהוא קצת יותר מסובך, שזה נקודת קשל נוספת, זה גז וכל הקטע הזה של הברידג'ינג, כל הקטע
גז בעצם עמלות העברה וברידג'ינג כן. בעצם השחלוף בין מטבעות,
כן.
אוקיי.
אנחנו מניחים שכל משתמש קצה שמשתמש בבלוקצ'יין, הולך לשלם על כל טרנזקציה שהוא עושה. עכשיו, כשאני משתמש בביט, אני לא רגיל לשלם על זה, ואם אנשים מכירים וויצ'אט, ונמו, קשאפ, כל המוצרים האדומים לביט בעולם, אפילו אחד לא מבקש מהיוזר לשלם עמלות.
כן, אבל הוא מבקש מהמרצ'נט לשלם עמלות.
הוא מבקש מהמרצ'נט, אבל זה הבדל גדול. המרצ'נט כן. מוכן לשלם עמלות בלי שום בעיה, אף משתמש קצה לא, נכון. לא נדרש, ולא הולך לשלם עמלות ברשתות בלוקצ'יין, נקודה. אוקיי. אם מישהו חושב שהוא הולך לבנות בלוקצ'יין למשתמשי קצה, ומוכים עכשיו לשלם גז על כל טרנזקציה, הוא כנראה לא יודע מה המשמעות של משתמשי קצה. זה כנראה לא משתמשי קצה, זה משקיעים שלו, שזה מפתחים. קהלי התפתחות של בלוקצ'יין מעבר לנקודה הזאת, מעבר לסייקל הנוכחי, היא כזאת שסוף סוף לא מתייחסת למשקיע בתור המשתמש. אלא אומרת, המשתמש שלי הולך להיות בן אדם מהרחוב, שאין לו שום קשר לאתריום, אין לו שום קשר לביטקוין, הוא לא מחזיק את הנכסים האלה, הוא לא הולך לשלם איתם גז, הוא לא יודע מה זה אומר אפילו. שלא נדבר על להתקין ארנקי דפדפן, או לקנות ארנקים מיוחדים, ולהתחיל עכשיו להעביר כסף בין רשתות, הוא לא הולך להיות מודע לך, הוא עובר בין רשתות. הפרופיל של המשתמש שהולך להשתמש בבלוקצ'יין בעשורים הקרובים, זה פרופיל של משתמש שמשתמש בסטרייפ. כמו שאני לא יודע איך סטרייפ עובד, ולמה בדיוק אני צריך להשתמש בזה, אבל אני משתמש בזה. כמשתמש קצה, אני משתמש בסטרייפ, בלי בכלל לדעת שאני משתמש בסטרייפ, ביום יום. זה הטבע של מוצרי B2B2C, שבסוף העסק משלם עליהם ולא המשתמש קצה, ובלוקצ'יין הוא נכנס לקטגוריה של מוצרי B2B2C, וסוף סוף, בוא נגיד, איתריום וכל התעשייה הולכים בכיוון הזה של account abstraction, של אבסטרקציה. איך אנחנו הולכים את צורת השימוש של בלוקצ'יינים, שהיא מאוד מאוד מורכבת היום, ודורשת הרבה מאוד, להכיר הרבה מאוד חלקים נעים, לדעת מה זה ארנק, ומה זה private key, ומה זה גז, ומה זה bridge, ולעשות להם אבסטרקציה מוחלטת. כלומר, לייצר צורת שימוש בבלוקצ'יין, סוליד אגב זו דוגמה טובה, איך אני עכשיו יוצר ארנק, איך אני שולח כסף, איך אני עושה את כל הפעולות המורכבות האלה של לקבל תשואה, שבקריפטו זה מאוד מאוד קשה, כי גם אני חושב שכל מי שמאזין שיודע איך מקבלים תשואה בקריפטו, הוא כנראה מאוד מאוד מבין איך משתמשים בטכנולוגיה הזאת, ואנחנו רוצים להנגיש את זה לקהל הרחב, זה המשמעות של מה שאמרתי של chain abstraction, של כאילו איך אנחנו מסתירים את הבלוקצ'יין, מחביאים אותו מתחת למחסה מנוע, אבל עדיין שומרים על הסיפור הזה מבוזר, ככה שפיוז וסוליד לא יכולים לגנוב לך כסף, מקווה שזה מובן.
עוד שתי שאלות ממש 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 לקראת סיום, קודם כל, מתי אנחנו נוכל להשתמש בסוליד בעולם, ומתי נוכל להשתמש בסוליד בישראל?
אז סוליד זה מוצר שהחלטנו לפתר.
ועוד שאלה אחת, כן? סליחה, שאני לא תברח לי, מי קהל היד? בואו כן. נתחיל אולי מי קהל היד, למי מכוונים, ואז אחרי זה מתי נוכל להשתמש.
כן, בטווח הרחוק אנחנו מכוונים לכל יוזר שרוצה לקבל תשואה על הכסף שלו. בטווח הקצר אנחנו מבינים, ה-go-to-market strategy שלנו, וזה גם מהסיבה הפשוטה שאנחנו השקנו לפני ממש מספר שבועות, כלומר זה מוצר ממש ממש חדש בתקופת הרצה, אז קהל היעד המושלם שלנו זה יוזרים שיש להם stable coins, שרוצים להמליץ לחברים שלהם שאין להם stable coins, לקרובי משפחה, לחברים, לצערי, המוצרים שיש היום בשוק הקיימים, זה לא מוצרים שאני שמח להמליץ לחברים שלי. אני מעדיף שהיוזרים, בוא נגיד, אני אשמח שהיוזרים של שנכנסים היום לשוק יקבלו חוויה משודרגת, ולא פשוט תשלחו אותם לקנות ETF בבלקרוק, או יבקשו מהם להתקין מטמאסק. לא זה ולא זה, נראה לי, זה הדרך המושלמת לנהל אינטראקציה עם הטכנולוגיה הזאת. הדרך המושלמת לנהל אינטראקציה עם הטכנולוגיה הזאת זה פלטפורמות מבוזרות שלא מחייבות אותי להיות מומחה קריפטו, ולא מחייבות אותי לקנות חומרה, ולא מחייבות אותי להתקין תוספים, וזה בעצם קהל היעד שאנחנו רוצים לראות בקריפטו. ואם אנחנו לא נראה את העוגה הצומחת, אז אין לנו מה לחפש בתעשייה הזאת. זה אחד הטריגרים, למה פיתחנו מלכתחילה את סוליד, כי פשוט לא ראינו את הריטייל מסוגל בכלל להשתמש בטכנולוגיה. בסייקלים הקודמים ראינו את הריטייל מגיע, ראינו עסקים מגיעים, בסייקל האחרון אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים בעיקר פוש מהצד של המוסדים, הגופים המוסדים דוחפים את הטכנולוגיה הזאת קדימה, דוחפים את המחיר, אבל אנחנו לא רואים את האדופשן של העסקים ושל המשתמשי קצה, ואנחנו מאמינים שזה החתיכה החסרה, כלומר, מה אנחנו צריכים בשביל להביא את הריטייל?
מתי נראית, זאת אומרת, קודם כל, באיזה מדינות אפשר כבר להצטרף לסוליד?
כן.
ומתי נראית סוליד בארצות הברית, ואחרי זה בישראל?
כן, אז קודם כל, סוליד זמין בארצות הברית, החל מלפני שבועיים.
אופה.
כן, אז אפשר ליצור, אם יש לך דרכון אזרחות אמריקאית, אתה יכול ליצור, כל מה שצריך זה
לעלות. אנשי רשות המיסים, אין לי. ולא היה לי, ולא יהיה לי דרכון אמריקאי. תודה.
כן, אז גם לי אין, אז לי קצת יש בעיה לבדוק את זה, אבל יש לנו עובדים בחול, ואנחנו יודעים לעשות את הבדיקות, אבל בגדול, כרגע אנחנו זמינים בצפון אמריקה, וכמעט כל דרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, קולומביה, וחלקים מאפריקה, החל משנה הבאה יהיה אירופה, אסיה, ואני מחזיק אצבעות ישראל, ישראל זה אנומליה שאני לא יודע להסביר, אין כמעט אף כרטיס שעובד בארץ, חוץ מאותם כרטיסים כמו רדוט פי שהם בעייתיים קצת, כלומר, הם נכון שהם עובדים בארץ, אבל הם לא עובדים בארצות הברית, קצת בעייתי. מה שמיוחד בכרטיס של סוליד גם, שהחיוב נעשה בדולרים בלי עמלות, אם אתה לוקח כרטיס ביורו או כרטיס שהוא לא אמריקאי, אז כן יהיה לך עמלות. אז יש פה כמה יתרונות ככה באותיות הקטנות. אנחנו מאוד מקווים שזה יגיע לישראל בחודש הקרוב, אבל סליחה, בחודשים הקרובים, אבל בינתיים ישראלים יכולים להפקיד סטייבל קוינים, USDC, USDT לתוך הפרוטוקול. אנחנו גם השקנו איזושהי תוכנית אינסנטיבים להשקה, והמוצר אמור להיות לו הרבה הפתעות, אפליקציית מובייל, משחקים שנותנים, הופכים את כל ה... כלומר, גימיפיקציות שהופכות את כל החוויה לכיפית, כי תשואה של 10% זה הרבה, אבל זה לא כזה מרגש כמו לאמר בקריפטו. ולא בנינו אפליקציה להימורים, ואנחנו רוצים כן לעשות אפליקציה שעושה את החוויה של להרוויח 10% תשואה לכיפית. אז זה בעצם הוויז'ן של סוליד, לעשות קצת גימיפיקציה לכל התחום הזה של חיסכון, ולתת לאנשים, אחרי שהם מרגישים בנוח עם להשתמש בקריפטו, לתת להם לקנות קריפטו.
מרקס מרגון, תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין.
תודה לך, תודה שהזמנתם אותי.
בכיף, אז קודם כל את סוליד אפשר למצוא בסוליד.xyz, זה ממש, ממש כיף לנו לשמוע על דברים חדשים שעושים כאן בתעשייה הישראלית, זה מאוד מאוד מגניב ואני מאוד מתרגש. אנשי הביטקוין, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. תיכנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי, אנחנו מספרים שם על המון פעילויות שלנו. אפשר להתחבר לניוזלטר ולרשימת התפוצה, כדאי מאוד. אם שמעתם ואהבתם את הפודקאסט, תנו לנו דירוג, 5, בסדר? 5 בספוטיפיי. תרשמו לנו קומנטים, אנחנו קוראים הכל, מגיבים על הכל. תודה רבה, מרקס מרגון.
תודה לך.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.